על כל פנים, ברשות ידידי המנחה רבי יצחק השם ישמור בחייו, כבוד עמיתי במושב הזה, כבוד עמיתי בין הרבנים המאזינים, כל שחורי משפט התורה היושבים כאן וכן הצופים כאן בארץ ובעולם וכן כל הללו אשר רוצים להגיע חלום, השם עלינו נחיה, עם השם עלינו בעזרת השם יתברך נחיה. כבר יש לי מציאה שמצאתי כעת, הרי באמת שוכנענו שיש צורך בהדמיה כדי לדון דיני נזיקין במיוחד בתאונות דרכים, אבל גם מכלל הדברים שלידידי יקירי הרב דוקטור שמואל דציני, אנחנו מבינים שצריכה להיות מקצועיות בעניין הזה ולא די להיות רופא, אלא צריך להיות תמיד חכמים. אז ברשותך, אתה מבחינתנו מעטה כתובת להיות המומחה של כל בתי הדין דיני ממונות, אליך נשלח, עליך אפשר לסמוך. וכן, מוריי ורבותיי, בזמן הקצר שעומד לרשותי, ובאמת כבר חרגנו, בנוגע לתביעת בעל תפקיד בגין הוצאת דיבה. ראשית, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו הרבנים היושבים כעת, כרבנים, כדיינים, חשופים לתביעות בגין הוצאת דיבה. לדוגמה, הסרת כשרות מעסק מסוים ופרסום ההסרה. תלוי רבותיי, בנוסח, באמינות, כל הדברים האלה, וכבר הייתה רבנות מסוימת שהייתה בעין הסערה בעניין הזה, הוראה שפלוני לפי ההלכה, אין לצרפו למניין, ואינו רשאי להיות שליח ציבור וכיוצא בזה, נידוי שרב או דיין נידה מאן דהוא, או פרסם פסק דין שתוכנו הוא שלילי כלפי מאן דהוא, הוראה שפלוני כהן נשוי עם גרושה, ולכן לא יעלה לתורה ראשון, והדברים נעשים בפרסום בבית הכנסת, ולא יישא כפיו וכיוצא בזה, ועוד סיטואציות רבות ושונות. תחילה נתייחס באופן כללי למצב המשפטי במשפט הכללי, ולאחר מכן נתייחס למצב המשפטי במשפט התורה. ככלל, הייתה והיא קיימת מגמה לשלב את משפט התורה במערכת החקיקה. לפעמים זה הצליח, לפעמים זה לא הצליח. באמת, מהבחינת של לשון הרע, זה אחד הדברים שהחקיקה המקומית הושפעה מהתורה, אם כי יש עדיין הבדל עצום, איסור לשון הרע שקבוע בחוק הוא עילה לתביעה נזיקית, וגם יכולה להיות האשמה, הרשעה בדין הפלילי, אבל זה מצטמצם אך ורק לדבר שקר, בעוד שאיסור לשון רע בתורת ישראל זה אפילו על דבר אמת. אבל באמת יש הרבה דברים שאנחנו רואים ברמת החקיקה ואפילו ברמת הפסיקה שהושפעו ממשפט התורה בעניין הזה, ובאמת זה דבר חשוב. כמובן, המערכת הכללית נמצאת במצב של מתח עצום בין מה שנקרא חופש הביטוי, אמת דיברתי, ובין מצד שני ההגנה על צנעת הפרט. זה לא קל, זה לא דבר פשוט, אבל מצד שני אצלנו, כמובן שאנחנו ודאי נצמצם את חופש הביטוי כל עוד באמת יש פגיעה בצנעת הפרט, יש לנו לבטים אחרים, כגון רב או דיין שרוצה לפעול את פעילותו, ופעילותו כרוכה אולי בפגיעה בשם הטוב של מאן דהוא. אז לנו יש את הבעיות שלנו, ולמערכת הכללית יש לה את הבעיה שלה. אני בכוונה מדלג על כל המשפט הכללי בגלל קוצר הזמן, רק בכללי אמרתי את מה שאמרתי, ואני מגיע לאיסור לשון רע במשפט התורה. יש לציין שבעניין זה נתפרסם מאמר מקיף וחשוב של ידידנו שכבר דיבר במושב שלפני הצהריים, הלו פרופסור נחום רקובר, שפרסם מאמר חשוב ומקיף בסיני בעניין זה, הן ברמה הנזיקית והן ברמה הפלילית. איסור לשון רע, כפי שאמרתי, בתורת ישראל הוא אף על פי שהוא אומר אמת, הרי זה לשון הרמב״ם, אף על פי שהוא אומר אמת, הרי זה מחריב את העולם. הרי זה מחריב את העולם. יש אבון גדול מזה, אומר הרמב״ם, עד מאוד, והוא בכלל לאו זה, והוא לשון רע. והוא המספר בגנות חברו, אף על פי שאמר אמת, אבל האומר שקר, אומר הרמב״ם, מוציא שם רע על חברו נקרא, אבל בעל לשון רע זה שיושב ואומר, כך וכך עשה פלוני, כך וכך היו אבותיו, וכך וכך שמעתי עליו, ואומר דברים של גנאי. על זה הכתוב אומר, יחרט השם כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. באמת, האיסור הזה שאין עליו מלכות, דהיינו, אם היינו לוקחים את איסור לשון הרע בפן הנזיקי כאלה לתביעה, ובפן הפלילי כעונש, אזי, גם בתורה יש את שני היבטים הללו, אבל באיסור לשון הרע, ברמה העקרונית, אין על זה חיוב מלכות, כי זה לאו שאין בו מעשה, למרות שהנזקים שלו גדולים. אבל כמובן שבמהלך הזמן תקנו תקנות להכות מכת מרדות מדין הוראת שעה, וזה אולי חלק מהדברים הנפלאים שיש במשפט התורה, יכולת איזון בין רצוי ובין מצוי. מחד, קביעה קטגורית מאוד מאוד חשובה, אין לו כן על דבר שאין לו מעשה, כי דברים מאוד מאוד מופשטים, ואתה צריך לתת אותם לבית דין דלמטה, ונזכור, בית דין דלמטה רבותיי, מן הרגע שהוא דן, ועל פי שני עתים יקום דבר, אפילו שהעבריין מתחנן ובוכה ושב בתשובה, ובאמת ניכרים דברי אמת שהוא שב בתשובה, אסור לבית הדין לבטל פסק הדין, נקודה, אין מה לעשות. לעומת זאת, אם אתה בא ואומר, שמע, יש מקבילה לזה, הוראת שעה, ובית דין מקין ועונשין שלום לדין, והסמכות הזו רבותיי של בית דין מקין ועונשין שלום לדין, היא קנויה לכל בית דין בכל דור ודור, גם בימינו, גם בימינו, לרבות בהיבט הפלילי העונשי, אלא שאנחנו לא מנציב, אנחנו מדי פעם פעם שוקעים יותר ויותר, בעניין הזה אנחנו לא ראויים ואנחנו לא ראויים, אבל ברמה העקרונית נדע שבית דין יש לו את היכולת להכות שלא מן הדין, לענוש שלא מן הדין. אז באמת במקום שברמה העקרונית אין מלכות, אבל יש מכת מרדות, ויש כבר אפילו לא בתורת תקנה, אלא בתורת בית דין שדן קורת שעה, כבר איך קוראים, בימי המוראים, זה מה שכבר נאמר במושב של הבוקר, הדבר הכי מפורסם, טוב יחתה בזיגוד מנגד נגד. כלומר, בא אדם ואומר, כבוד הדיינים, פלוני אלמוני עושה מעשים אשר לא יעשו בעניינים לא יפים, בענייני תואבה, ורק הוא עד אחד בלבד, ועל פי שני עתים יקום דבר, בדיני ממונות עד אחד מחייב שבועה, אבל בדברים שאינם ממונות, אלא בדברים העונשיים, רק על פי שני עדים, ועד אחד זה מהווה לשון הרע, והוא פשוט קיבל מכת מרדות על כך שהוא מתעסק בלשון הרע. אז כך שבהחלט, אל נחשוב שהעניין פרוץ, אלא יש מה שנקרא בית דין שמקין ועונשין שלום נדין. כאן המקום להעיר, ושוב, הכל בקצירת העומר, בגלל קוצר הזמן, בבחינת יותר מה שאני קורא לכם, כתוב כאן, כתוב בכל ליבו של אדם, לנו הרבנים והדיינים, יש ונדמה שאנחנו בסדר. אנחנו צריכים לזכור רבותיי, שאצלנו, אנחנו כדיינים ורבנים, עומדים הרבה פעמים כפסע, בבחינת כל העולם גשר צר מאוד, אנחנו יכולים להיות כאן או בגן עדן או בגיהנום, והכל לשם שמיים. לצורך זה, אזכיר לחבריי את דואג האדומי. דואג האדומי, רבותיי, היה ראש סנהדרין קטנה, ואת 23 דיינים. ואותו דואג האדומי פעל לשם שמיים, לפחות מדבריו. ולמה קראו לו אדומי? שהיה מאדים את פני חברה בהלכה. עד כדי ככה יחריף ובקי. אבל מה? שם לו למטרה להילחם נגד דוד המלך. הוא היה משיח השם, שאול עדיין בחיים, התנגד פוליטית לכך שאכן דוד המלך יגיע אל השלטון, וזה בניגוד להוראת נביא, שמואל הנביא. אבל יש לו כל מיני טענות. אז הוא משתמש בהלכה כאמצעי בשביל להתנצח. ומהי ההלכה? מואבי ולא מואבית. זאת אומרת, הוא לא אומר מואבי ולא מואבית, אלא לא אומר מואבי בקהל השם. ואז דוד המלך פסול לבוא בקהל השם. רק הוא מתעלם מן העובדה שההלכה הזו כבר הופסקה והוכרעה בזמן בועז. כי בזמן בועז הוא שם 10 זקנים, לא רק בשביל 7 ברכות ברכות חתנים, אומרת הגמרא, 2 דעות, שהעשרה זקנים שהוא לקח, א' בשביל ברכת חתנים, כשהוא לקח את רות, והדבר השני, בשביל להכריע סופית ולדע ולהודיע, מואבי ולא מואבית. ואילו דואג האדומי, מעלה מן האוב את הפיסול הזה, כדי לחסום את דוד המלך. ולא עוד, אלא לכאורה הוא הולך אומר מידע אמיתי, הוא ראה את אחימלך, נותן חרב תחנית, ואת לחם בשביל דוד המלך, לאחימלך. ואז זה בדיוק מה שאמר הרמב״ם, שזה מביא שפיכות דמים, כי לא תלך רכיל, נשמח לו בדיוק, לא תעמוד אדם רעך. ואז אומר לו שאול המלך, אתה תקט את נובעיר הכהנים, והגביר בעצמכם, ראש סנהדרין, עוסק בשפך דם איום ונורא. וחכמים אומרים שדואג פשוט נפסל מחיה עולם הבא, אין לו חיה עולם הבא. החכמים בגמרא מתארים בצורה מאוד נוראית מה עלה בגורלו. היותר נוראים מכל התיאורים האלה, מבחינתי, רבותיי, זה מה שהרמב״ם אומר בפירוש המשנה במסכת חולין, הוא מונה את דואג יחד עם ישו אותו איש, כמי שבני אדם שהיה להם תאוות פנימיות חשוכות, והשתמשו כקרדום לחפור בו, בכל עולם ההלכה. והוא ירד מטה מטה ושקע. זה רק אומר ממש בערה מוסגרת, עד כמה אנחנו צריכים, דווקא אנחנו, ותכף נראה שמופקד בידינו כוח עצום, כוח עצום שאנחנו חייבים בדין, לנדות, לבזות, תכף תראו, יש שם כוח עצום, אבל דווקא בגלל שיש בידינו כוח עצום, אנחנו צריכים מוזני פלס, להיות זהירים, כי אנחנו או בין העולם הבא, או בעולם של גיהנום חס ושלום. וזה דבר שצריכים מאוד מאוד להיות זהירים בו. ובכן רבותיי, ביוש בדברים מעיקר הדין, אין עליו חיוב כספי מעיקר הדברים. זו גמרא בבא קמא, באמת מי שבודק ורואה את המסכת בבא קמא, איך היא בנויה, אז הוא רואה, יש מעשה נזק בידיים, ועל זה, הנה, ראינו אפילו בהדמיה, בשקופיות, את כל מרכיבי פיצוי הנזקין שאדם כשעושה מעשה נזק בידיים. יש מעשה נזק של ביוש שיש בו איזשהו אקט של עשייה. סתר, רקק והגיע הרוק על בגדו, על בשרו, על גופו של האדם. מעין מעשה נזק, מעין מעשה נזק. אז על זה כשיש ביוש, הרי ברור, כשיש סתירה, אז שוב, אנחנו בהמון העם חושבים מה זה סתירה. סתירה רצינית שהוא מזיק, שהוא חובל. לא, הגמרא אומרת שאם סתרו ככה, אז ברור שהוא משלם כנס. מה יהיה אם הוא סתרו ככה כלאחר יד? זה עוד יותר מבייש, אומרת הגמרא. זה עוד יותר מבייש. ובתוספתא נאמר, סתרו בפנקסו. עוד יותר, כאילו, מי אתה, מה אתה, לא כלום. תראו, את אקט הביוש, הוא נמדד לפי הכל לפי המבייש והמתבייש, אבל כאמור, כאמור, לוקחים בחשבון את מעשה הנזק, שסוף סוף יש מגע מסוים עם גוף האדם. אז כונסים ואפילו עד 400 זוז. אבל מה יהיה אם יש ביוש שאין בו שום נגיעה באדם? ביוש על די דיבור. ביוש על די דיבור. אז מה עושים? יש חיוב או אין חיוב? אומרת הגמרא בבא קמא, אין. על פי דין, ביוש בדברים, פטור מחיוב. וכך הרמב״ם פוסק, וכך השחנה הוא פוסק. אבל הרמב״ם אומר, לא, למרות שברמה עקרונית לא חייבים, שוב, יש לנו את שתי המקבילות. יש לנו את המקבילה של מה שנקרא השיטת הדין האידיאלית, ביוש בדברים, אין עליו חיוב. ויש מה שנקרא הדיין, שכל הזמן עם המוח שלו והלב שלו, נמצא בדורו, מבין את מה שקורה ויודע, אסור לו להשאיר את הזירה פרוצה. הוא צריך לתת מענה, לא ליצור חלילה חלילה חברה אלימה בתוך שלום אמוני ישראל. ואז אומר הרמב״ם, צריך לדעת לפעמים מכות מרדות, לפעמים נידוי, עד שיפייסנו, עד שיפייסנו. וכבר שמענו בבוקר שהרבה פעמים הנידוי הוא מכשיר כדי לגרום לכך שהוא יפייס אותו ויבצע אותו באיזשהו פיצוי כספי. על כל פנים, אנחנו גם מוצאים בגמרא קידושין ביחס לאדם שקורא לחברו עבד, כן? אז הגמרא אומר, דתניא, הקורא לחברו עבד יהיה בנידוי, ממזר סופק את ה-40, רשע יורד עמו לחייו. אז יש כאן הרבה הרבה שאלות, למה הרמב״ם לא נתן את כל הדוגמאות, את כל הדוגמאות שיש, אם כי זה משהו מעניין, מעניין מאוד לראות שהרמב״ם יש דברים ששמיט אותם במשנה תורה, הביא אותם דווקא בשאלות ותשובות כדברים ברורים, למשל בעניין רשע, האומר לחברו רשע, זה מובא בשאלות ותשובות, ברים ייגש בשאלות ותשובות, מי שתחסוד לא אומר לחברו רשע, ואנחנו, כמה אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו משתמשים במילה רשע, זה מורגלה בפינו. אולי משהו אם דיברנו על מסורת תימן, אז אולי קצת יש איזה תיקון, לפעמים כשרוצים להתלוצץ, אז אומרים רשעי, לא רשע, אז רשעי, זה כך כמו שאומרים בלשון בדיחה, אז אולי, אבל רשע, זה משמעות הלכתית, ואז זה מסוכן, אנחנו נכנסים לקטגוריה של מבייש בדברים, שחס וחלילה, יש לה את המהלך מבחינה הלכתית. על כל פנים, אני לא רוצה לעסוק כעת בפרטים, יש הסברים, למה הרמב״ם לא הכניס במשנה תורת העניין הזה של אמירת ממזר, אבל אין סלסל ספק, זה נקרא ביוש בדברים, ויש את המענה הלכתי כיצד מענישים. בדין מענישים כספית וגופנית בהוראת שעה על ביש דברים, זה כבר אמרנו, דין המוציא שם רע. אז שוב, דין המוציא שם רע, אז כבר שמענו בבוקר, ברמה העקרונית אין חיוב, אבל בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אז שמענו על מוציא שם רע אצל הנערה המורסה, שאדם בא ואומר לו, מצאתי לביתך בתולים, שזה מקרא מפורש וכו'. אבל הראשונים דנו בדברים של מוציא שם רע לעניין תביעת נזיקין. חזן, הוציאו עליו שם רע, שכאילו חס וחלילה, אולי בסדר בינו ובינה, מתברר שהכל היה שקר, בינתיים כתוצאה מה שם רע, פוטר מעבד אותו, והפסיד את מטה לחמו. למרות שבית דין חקר ודרש והוכח שהכל שקר, שהכל לא אמיתי. ואז השאלה נשאלת, האם יש לחייב בפיצויים כספיים את המוציא שם רע? ונכנסו לשאלות של גרמה, של גרמי וכו', ושוב של בית דין מדין הוראת שעה. אז יש נידון ויש פוסקים רבים שדנים בעניינים האלה, לדעת שבדרך כלל חכמי הלכה, גם כשההלכה העיקרית אומרת אין חיוב, לעולם לעולם בדרך כלל לא משאירים את השדה ההפקר, והם מוצאים את הדרכים איך לחייב על מנת שהעניין הזה לא יהיה פרוץ. והנה רב או דיין שביש או נדע מישהו. כמובן יש שתי קטגוריות, הקטגוריה כשפעל כדין, ואז אין ספק בדבר, כשרב או דיין פועל כדין זה חובתו. רק מה? נאמר דבר חשוב. אצלנו בהלכה, פעמים שהפועל כדין הוא לא רק הרב, הוא לא רק הדיין. פעמים זה אפילו כל יהודי, כל יהודי מישראל חייב לעשות את הדבר הזה. היטיב לעשות פרופסור רקובר, שאסף מהספר הנפלא והמופלא, חפץ חיים, אני חושב שזה תעודת כבוד לעם היהודי, שיש לו ספר כזה מהאיש חפץ חיים, וזה ממש ספר חוקים, ספר חוקים מפורט של איסור לשון רע. זה דבר נפלא מאוד. רק מה, הזדמנתי פעם לפגישה עם מישהו חשוב, וממש הייתה תמונה של החפץ חיים בקיר, והיה על יד זה גם כן עוד איזשהו שילוט, כמה יש להבין וכך וכך, וכמה יש להבין כך וכך. והמתנתי כמובן לפגישה, הוא ישב לפני כן עם אנשים מסוימים, ואני שומע כיצד הם מדברים לשון רע והכל, וזה עוד לפני שתחילה פגישה שלי איתו. אז אחר כך כשהגיעה פגישה שלי איתו, אמרתי לו, אם אפשר לקיים מצוות תוכח תוכח את עמיתך, כשיש לו כתרוג עצום, בקיר מתנוססת מולתו של חפץ חיים, ועם כל מספר הלבין והאסים והכל. בסופו של דבר, איך קוראים, מדברים בצורה כזו, כמאמר מוסגר, אנחנו מדברים על בני ברק. אני הרי גרתי שנים רבות בבני ברק, בויז'ניץ, ממש מול האדמור הזה, כן זכרו לך שכבר נפטר. והייתה פעם תקופה שהייתה במערכת בחירות מקומית שם. השנה בני ברק הפכה להיות מופת, איך אפשר בלי בחירות? ממש מופת יפה, אבל אז היה סוער מאוד מאוד, הדמויות ידועות לך, לא אמרת בשמותיהם, אם זה קויפר, לא קויפר, אם אפשר לשתף עולם אחד כזה, לא, טוב. אז אני מתפלל בשטיבל ביום, בשחרית, וחסידים נוהגים לחלוץ את התפילין של רש"י בחזרת השעת, ולהניח תפילין של בנו תם. אצלנו בדי תימן, אנחנו אמרנו, לא, איך אנחנו ראויים, אנחנו לא ראויים לדבר כזה, איך קוראים, להניח תפילין של בנו תם. מי אנחנו? הרב יהודה דרעי חולק עליי. הרב יהודה דרעי אומר, לא, יהודי תימן לא רצו בשום פנים באופן להטיל שום ספק בשיטת הרמב״ם שהיא כמו שיטת רש"י, אז הם לא מוכנים לקבל שום שיטה. יכול להיות שהוא צודק, אבל כל פנים, אצלנו לא מניחים שני תפילין. אמרו שאנחנו לא ראויים לזה. ובדיוק אני שומע איך הם פושטים את התפילין של רש"י, אז בין תפילין של רש"י לתפילין של רבי נתן, זה שייקץ, זה ככה, זה ככה. אז אמרתי להם, חבר'ה, שני עדים נאמנים יש לכם, רש"י ורבי נתן, תזהרו, רש"י ורבי נתן, אתם מדברים ככה, תהיו זהירים. כל כך אנחנו צריכים להיות זהירים, רבותיי, ואני אומר את זה בתוך החברים שלנו, אנחנו שלומי אמוני ישראל, כמה אנחנו צריכים להיות זהירים. אז רבותיי, הוא אמר דבר כזה, הוא אמר שיש מה שנקרא א', כדי להציל אדם שנפגע, בסיפור מתוך קנאת אמת, ב', סיפור לשון הרע למניעת נזק, ג', סיפור לשון הרע דרך קובלנה, ד', סיפור לשון הרע על עבריין מועד. אז כל אלה בארבעה המקרים האלה, אז כאמור, חובת כל יחיד לומר לשון הרע. כל שכן, רב דיין, שהוא חייב לפעול במסגרת תפקידו. בעיית הבעיות, רבותיי, כשהרב לא פועל כהלכה, כשהדיין לא פועל כהלכה, שהוא מזיק. אז הנה, יש לנו, רבותיי, קודם כל, דין המנדה משאינו חייב נידוי. יש 24 דברים שמנדים עליהם. אחד מה-24 דברים, וזהו מספר 24, מי שמנדה, מי שאינו חייב בנידוי. לפי הרמב״ם, הנידוי לא נידוי ולא עוד, אלא אם המנודה תלמיד חכמים, או מבין, או יודע, ואומר אדרבה, אז אצלנו יש את השיר הנפלא אדרבה, אבל באדרבה שם זה מסוכן. אם הוא אומר אדרבה, אז המנדה מנודה, רבותיי. ואז נחלקו הפוסקים, אומר הרמ"ח, לא, זה רק כשהוא מנדה תלמיד חכמים, והתלמיד חכמים אומר, אדרבה, אז המנדה מנודה. אבל יש זכות לרב לבזות עם ארץ, אפילו שהנידוי לא מבחינת הדין, יש לו זכות לבזות. זוהי שיטתו של הרמ"ח. זאת לא שיטתו של הרמב״ם, עוד הרבה פוסקים חלקו עליו, אבל המעשה שממנו נלמד הוא מעשה של ריש לקיש. שריש לקיש שמר מטע של תאנים, הוא ראה מישהו שלוקח תאנים ואוכל אותם, אז ריש לקיש גער בו והוא ממשיך לאכול. כשהוא ראה שהוא לא שט ליבו לכך, אז הוא נידה אותו. הגונב תאנים הזה, הלוקח תאנים, כנראה ידע גם כן את ההלכה, אז הוא אומר אדרבה. ואז הלך ריש לקיש לשאול בית מדרש, אמרו, נכון, אתה עכשיו בבעיה, אתה מנודה ולא הוא. בירושלמי, רבותיי, משתמשים במילה בוטה, שזה לקחת את עינים לסתים, לא סתם, אלא לסתים. והוא זה שאמר לריש לקיש, אדרבה, וריש לקיש לא הלך, איך קוראים, לבית מדרש, אלא לבד הוא הגיע למסקנה והוא אמר, אני יכול לחייב אותו ממון, אבל אני לא יכול לדון אותו בדיני נפשות ולנדות אותו. כך אמר ריש לקיש וכך אמרו לו בבבלי. אבל מה רואים מכאן? רואים מכאן אפילו עם ארץ. כלום, רבותיי, ליסטים, הוא תמיד חכמים. על כל פנים, מדובר בעמי ארצות. זה נגד הרמ"ח מבחינתו של הרמב״ם. מה הרמב״ם היה אומר? נגד הרמ"ח. כלומר, אפילו עם ארץ, תמיד חכמים שמנדה עם ארץ, אז הוא לא יכול, רבותיי, לא להיות פגיע בפני נידוי אפשרי חזרה, לפחות לפי השיטות הללו. אבל יש לנו עוד חומר רב למחביר, ולא אקרא אותו פשוט, אני רק אומר מה יש. יש רבותיי מה שנקרא תלמיד חכמים שנידע לכבודו, לכבוד עצמו. זה קיימת אפשרות שתלמיד חכמים מנדע לכבוד עצמו שלא קדים. ויש לנו המון המון תשובות של מהרשד"ם, של איזשהו דברי חיים ועוד, שבאים ואומרים, תלמיד חכמים שנדע לכבוד עצמו שלא כדין, הוא ראוי לנידוי, הוא בר נידוי, הוא בר נידוי. המון המון חומר יש בדברים האלה. כלומר, חובתנו רבותיי, יש הלכה מפורשת, שתלמיד חכמים שבוזה על ידי מישהו, אסור לו שלא לנדות, אומר הרמב״ם, אסור לו שלא לנדות, אבל זה קו דק, צריכים לזהר. הפוסקים האלה מבדילים בין כשהתלמיד חכם המנדה מנצל את הסיטואציה בשביל לנדות, ולא כי מגיע באותו רגע, וזה הבחנות דקות נדקות, כל מי שקורא את התשובות האלה הן תשובות מופלאות, וזה רק מראה כמה אנחנו צריכים להיות זהירים. אם אני מנדה בגלל שזה ככה דין, בסדר. אבל אם אני מנדה בגלל שאני כעוס ואני רוצה לתת פורקן ליצר הכעס שלי, אז אני ראוי לנידוי למרות שאני תלמיד חכמים. עד כדי כך. הדברים האלה מאוד מאוד צריכים להיות זהירים בהם. ושוב, כל הדברים האלה לא אמר, דיין או רב שטעו וביזו מאן דהוא. אתם יודעים, בשביל חובת מזונות, בשביל חובת מזונות, מביישים את האבא שלא זן את בניו. ברבים, וזה חובה בשביל שיוציא מזונות. אז אם בזינו מעל המידה הנדרשת, ובפנים הוכחתי מתוך דיוקים במעריטץ ועוד כמה מקומות, שמהי המידה הרצויה? המידה הרצויה, אתה צריך לשקול מאזני פלס, האם המינון הזה מביא אותו לחזרה בתשובה? זהו, רק במינון הזה, לא מעבר לזה. מעבר לזה זה סתם תנקמות, מעבר לזה זה כבר פעולה יצרית, ואז אתה חשוף למכת מרדות, חשוף לנידוי אפשרי. אם כן יפה, ובכן, אנחנו, הנה, קיבלתי פקודה ואני מסיים. ובכן, כאמור רבותיי, מזה אנחנו למדים, שאכן באמת תלמיד חכמים, יש לו כוחות עצומים לבזות, לנדות, אבל ידע, שאם חס וחלילה איננו פועל כדין, אזי יש דינים של דיין שטעה בדין, בדבר משנה, בשיקול הדעת, ויש מצבים שאכן הוא חשוף אפילו לתביעה כספית נזיקית, חוץ מהעניין הזה של בר נידוי.